אתם מאזינים לפודקאסט היורו.
שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יורו 2024 בחסות פרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המתקדמת והמאובטחת ביותר בעולם. אתם מוזמנים להתקשר, כוכבית 2300, לפרטים ולהצטרפות, ואנחנו מזמינים אתכם לפרק נוסף שבא לסכם 6 משחקים. אז איתכם רז אמיר, אורן קדוש וגל קרפל, שלום לכם חברים.
שלום, שלום. טוב.
ערב טוב.
כן, יום עמוס.
יום עמוס, מצד אחד, כן, מצד אחד, האכזבה מאנגליה, ואז פתאום מגיעה לנו ספרד ומחזירה לנו את האמון בשחקני כדורגל טובים. אנחנו ניגע בזה כמובן, אבל זה יום משמעותי, אני חושב, ביורו, גם הרבה מאוד תגובות לאנגליה, ואני חושב עוד יותר תגובות לספרד. אנחנו בחר נשמע לאורך כל היום עוד תגובות לשני המשחקים האלה.
אני בטוח, ואני חושב שמי ששמע את הפודקאסטים שלנו פה, אני חושב שזה היה די צפוי. גם מבחינת האנגלים, מה שהמאמן שלהם עושה שם, מבחינת הקווים שלו, מה שהוא עושה עם פודן שם, שהוא באמת רק הורג אותו, זה שהוא לא זימן את גריליש, איך שהנבחרת הזאת נראית, מצד שני שעכשיו שראינו את ספרד, ספרד עוד נבחרת שמההתחלה סימנתי אותה כאחת הבולטות בטורניר הזה, שהיא באמת מאוד מאוד מגוונת.
פנטסטית.
אבל איטליה, איטליה של ספלטי, זה לא מה שרצינו לראות, האמת שזה מה שחשבתי שנראה, אבל אני מרגיש שמחרו אותי, אני מרגיש שמחרו אותי כל המשחק, אני סליחה שאני עכשיו יוצא שנייה מהקטע של הפרשן, אוקיי, תן לי רגע להיות אוהד,
כן.
רגע. מה שהוא עשה שם עם די לורנצו, גם מבחינה התקפית, וראיתי את זה במשחק הקודם, שהוא נתן לו כביכול להניע את הכדור, לייצר את השלושה בלמים, להיות חלק מהבלמים בזמן הנעת כדור, ואז גם בזמן התקפה, בזמן הגנה, לשמור שם על ניקו וויליאמס. זה לא היה כוחות מהרגע הראשון, גם שהוא קיבל ניקו וויליאמס, גם לרגל, גם לעומק, גם לגובה, כל דבר הוא הפסיד, היה צריך לעשות חילוף דקה עשירית במקסימום. זה היה באמת מתסכל מאוד. הוא אשכרה לא ראה את המשחק, כאילו ספלטי לא ראה את המשחק עם החילופים שלו, עם התגובה שלו.
לא, הוא היה
מאוד מוכזב, מרגיש שמחרו אותי.
אני חושב שהוא היה שם בחרדה אולי, ספרד חנקה אותו לגמרי, היא עשתה את זה כמו שהיא, אגב, בהרבה אירועים.
יש לך בלנובה על הספסל, מגן מצוין, עם עוצמות טובות, עוצמות הרבה יותר טובות מדי לורנצו. די לורנצו אחרי עונה חושך, חושך בנפולי.
נכון.
אז אתה שם אותו גם בתפקיד שהוא צריך לנהל משחק בזמן התקפה, ובזמן הגנה הוא יכול לשמור על ניקו וויליאמס. תוציא אותו, אתה רואה לו פוגע, תוציא אותו, יש לך מגן טוב על הספסל. שיגיע אותי.
כן, טוב, אז אנחנו נביא את האמוציות האלה למשחקים נוספים, ובוא נתחיל עם בית, הבית של המערכת למעשה. אנחנו נחזור טיפה בזמן לאתמול. גרמניה מנצחת את הונגריה, 2-0. אני חושב שכרגע, בהמשך למה שאתם דיברתם פה, כרגע אנחנו מנתחים את שלב המשחקים הראשון בפתיחת השלב השני. מבחינתי, גרמניה, ספרד זה בטופ, ואז יש לך את כל השאר שהם עדיין לא ברמה של גרמניה וספרד.
כן, אבל רק
עליונות מאוד ברורה של שתיהן.
כן, קודם כל רק מעט קבוצות שיחקו שני משחקים, ואני אומר מצד אחד, מצד שני, כבר אחרי המחזור הראשון היה ברור שזה גרמניה וספרד מעל כולם. כן, יש עוד קבוצות שיכולות במחזור השני לעשות לעצמן שם, אבל בהחלט, אתה יודע, אני שם בצד, כי גרמניה זה גרמניה, והם בבית, ויש אווירה טובה, והאמת שיריבות לא איי איי איי. וספרד, זה פשוט בעיניי מדהים, 1-0 ראינו, אבל יש עדיין את ההבדל בין שניהם, לספרד נגיע יותר מאוחר.
ואחת שאת שיחקת,
אבל
ב-5 גם.
גרמניה בעיניי, נכון, גרמניה בעיניי, אבל זאת, מבחינתי הייתה פבוריטית בתחילת הטורניר הזה, כרגע יחד עם ספרד בעיניי שם, למרות שכמובן אנגליה וצרפת, טוב, אתה יודע מה, אולי את אנגליה כבר כן, גם לזה נגיע, אבל הם נחשבו הפבוריטיות. אבל זה לא מפתיע אותי שגרמניה בבית מגיעה ונותנת הצגה ונראה טוב, אבל זה לא מבחנים אמיתיים.
בדיוק.
זה מיני מבחנים.
זה מיני מבחנים, וגרמניה בבית, ולכן היא קצת יותר פייבוריטית ממה שהיא אמורה להיות, כי מבחינת כל השחקנים, אני חושב שצרפת עדיין היא הטובה ביותר, קשה מאוד להגיע נגדה למצב, וספרד היא הנבחרת הכי טובה בטורניר, כי מבחינת הסגנון הכדורגל שלה, אבל הצרפתים בעיניים מעל כולם.
כן, אבל לא ראינו משהו בגרמניה, אנחנו מתייחסים באמת קודם כל למשחק של גרמניה, לא ראינו שום דבר שונה. זאת אומרת, ממה שראינו, לא במובן הרע, לא במובן הרע.
במחזור ראשון, שמרו על הכלים הזה.
אני לך מה הייתי רוצה לראות שונה. הייתי רוצה לראות את צאנם בהרכב, ושמוסיאלה יהיה בקו שמאל, ולא בקו ימין.
אבל צאנם נראה כמו רוח רפאים.
שוב, תן לו לשחק. תן לו לשחק, תאמין לי, ראינו אותו כל השנים האחרונות, כשהוא נותנים לו בתפקיד שלו, זה נראה מדהים, שמוסיאלה בצד שמאל ווירץ יהיה מתחת לחלוט, וגונדואן יהיה לצדו של טוני קרוס, זה ככה ייראה בעיניי יותר טוב, יותר מאוזן, ונגד נבחרות יותר טובות, אתה תראה את זה, עכשיו נגד נבחרות כמו הונגריה וסקוטלנד, בוא, לא משנה מי תשים בהרכב של גרמניה, הם צריכים לנצח 2-0 את הונגריה.
כן, אני התכוונתי שגם אין משהו שונה מהבחינה הזאת, שהכל הולך לפי התוכניות. משחק ראשון הצגה להראות, הנה אנחנו כאן, משחק שני, אתה יודע, טורניר שבונים לאט לאט, משחק פושר יחסית, אבל אתה יודע, על הכיף כיפק, פשוט נראים טוב, כמו שהם ציפו מעצמם, כמו שהאוהדים קיוו שהם יראו, כאילו בונים את עצמם טוב בתחילת הטורניר, אבל אתה יודע, טורניר טוב יכול להתפוצץ בפנים בשנייה אחת בשמינית גמר.
כן, טורניר זה גם הצלבות, ומי אתה מקבל שם, וכמובן...
יכול להיות שאת אנגליה הם יקבלו, ואז יש
לנו צלבות. הם שעוד לא ידועים, ודווקא נראה לי שהם יסמכו לקבל את אנגליה. כן, בחינת דברים לשיפור בנושא הזה של הגרמנים, מעבר למה שאמרת, האם אתם רואים עוד איזושהי נקודה?
כן, מבחינת משחק ההגנה, מבחינת משחק ההגנה הם לוקחים יותר מדי ריזיקות, וראינו כבר על ההתחלה, בתחילת המשחק נגד הונגריה, שהם היו חשופים קצת. נכון. דווקא בהתחלה לגרום לכובד המשחק להיות בחצי היריבה, פחות לקחת את הסיכונים, פחות לתת אפילו את התחושה שאפשר לייצר נגד המעברים, כי דווקא בהתחלה קבוצה שהיא מאוד מאוד פייבוריטית יכולה להיעקץ. דווקא בהתחלה, כי הקבוצה שמנגד עם האמוציות, עם התשוקה, עם הרצון, יכולה קצת לתקן, אחר כך ככל שיעבור הזמן, הקבוצה שהיא פייבוריטית יכולה יותר להחזיק ולשלוט, בדקות הראשונות גרמניה צריכה להיות יותר זהירה, אחר כך זה כבר יבוא לדי בקלות, אבל שוב, אם אנחנו מסתכלים על השלבים יותר מאוחרים, אז זה באמת כבר, אתה יודע, איזו הצלבה היא תקבל.
כן, קשה לי לתת נקודות לשיפור, כי פשוט עדיין לא התמודדו עם קבוצה שלוחצת עליה, קבוצה חזקה פיזית במרכז שדה, שעומדת מול השווה מול שווה.
לא נבחרות חוץ מספרד, למעשה לא נתקעות במכשול הזה בשלב בתים.
זה העניין.
כל הבתים קלים חוץ מהבית
של ספרד. לא, אבל יש קלים ויש קלים, אני חושב שהבית של גרמניה הוא נוח במיוחד.
כן, גם יש את המפגש מחר של צרפת והולנד, אבל זה גם יחסית לא כוחות ביחס למה שראינו עם איטליה, ספרד, קרואטיה, הבית הזה, אבל כל זה קורה בגלל שהיורו עם 24 נבחרות.
כן.
כשיש 24 נבחרות, אז כל המטרה היא שהנבחרות היותר חזקות יעלו מהבית. זה כל העניין.
ועדיין, אנחנו נגיע למשחקים בהמשך, ואתה רואה שזה לא קורה.
כן, ואז שהטובות יותר כביכול אמורות להיות בהצלבה.
כן.
אוקיי, זה מה שאמור להיות, בגלל זה הבתים, שוב, אם אתה משווה ליורו של 16 נבחרות, או של 8 נבחרות שהיה פעם, זה היה פעם, אז הכל היה הרבה יותר מותח כבר על ההתחלה בבתים, והיו נבחרות חזקות שעפו. הפעם זה לא אמור לקרות, זה חוץ מבית, כמו שאתה יודע, של ספרד, איטליה, קרואטיה, שם זה כן יכול לקרות, וגם שם זה יכול להיות ששלושת הנבחרות יעלו, ולכן שיש 24 נבחרות, אז כל העניין של הבתים זה רק, אתה יודע, לדלג על זה.
כן, לא,
הצלבה כבר יהיה הסיפור.
זהו, דווקא לזה אני רוצה להתייחס, כי בעיניי דווקא זה עובד. אגב, כמו שבמונדיאל בעיניי זה עבד בסופו של דבר. הקבוצות הן ראויות, הנבחרות שעלו הן ראויות. ב-24 אלה יש את רומניה, זאת אומרת, בסוף של ה-24 יש את סלובקיה, יש את רומניה, יש קבוצות שהראו כדורגל נהדר, אז אני נהנה, אתה יודע, סקוטלנד אולי פחות.
איפה ישראל?
נכון, נכון, אם ישראל הייתה שם, אתה מדמיין, אולי היא הייתה מתחת לרמה, אבל כל היתר, כל מי ששם, הם ברמה.
אוקראינה במחזור המשחק הראשון.
כן, אבל אני נהנה בסך הכל מכל הנבחרות, והרוח שהנבחרות מגיעות, אין איזה נבחרת שאני אומר מה הם עושים פה, כאילו, אפילו אלבניה שעוד מעט ניגע בהם. כיף לראות, כיף לראות.
משחק נוסף שהיה באותו בית זה הטקו בין סקוטלנד לשוויץ, וזה מתחבר למה שאתה אומר, גם במשחקים שאתה לא מצפה לראות כלום, אז בסוף כן יש את הדרמה, וכן יש את האירוע המעניין, ו... סחטן על שקירי שנתן שם גול יפה.
שקירי, אני אחפור יותר מאוחר, אבל אני חושב ש...
אחפור עכשיו.
כן, לא, יש איזה פינה, לא? יש פינה מיועדת לשקירי, כן. יש פינה לשקירי, אבל אני חושב הסקוטים, הסקוטים נהנו מזה שהרבה מאמנים, ואני חושב שגם זה קשור לאנגליה, מבינים שבפורמט הזה, 4 נקודות זה מספיק. באופן כמעט ודאי, לא, אז השוויץ באה בראש של טקו זה טוב לי, זה טקו זה טוב לי, ואני חושב שזה קצת העיר את סקוטלנד באור חיובי יותר ממה שמגיע לה, זאת אומרת, השוויצרים באו לסיים את המשחק הזה בטקו, הם היו חייבים ניצחון, אני חושב שזה נראה אחרת.
מה את חשבת על הנבחרות האלה, מי שיכולה להיות סוס שחור בטורניר, שוויץ כאילו יכולה, אתה חושב?
לא.
אנחנו לא שם.
לא, ממש לא.
פעם היינו שם, היום זה כבר...
לא,
הם באו לעלות לשמינית וללכת הביתה, זה שוויץ.
טוב, זה כן, אוקיי, מחזור הבא כמובן יש לך...
גג רבע כזה, לא...
כן, מחזור הבא יש גרמניה מול שוויץ, ואז בעצם המפגש שיכריע, מי כנראה תצטרף גם היא לסיבוב הבא, שזה סקוטלנד או הונגריה, סקוטלנד ניצחון נותן לה סיכויים מאוד טובים להמשיך לשמינית. איך אתם רואים את המשחקים האלה, שניהם? גרמניה שוויץ?
מבחינת גרמניה שוויץ, בוא נגיד שאם גרמניה לא הייתה מערכת, הייתי אומר זה טקו קלאסי, של הרכב שני וזה. בגלל הביתיות, וגם בגלל ששוויץ בפער שערים כל כך גדול מסקוטלנד, למרות שכנראה הם עברו בכל מקרה, אבל הם ירצו להבטיח את המקום השני, אבל המקום השני לא כל כך בסכנה. אז אני חושב שיהיה משחק כאילו פתוח ונעים, בלי יותר מדי חששות. שוויץ אולי ירצו לא לחטוף חמש כדי לא לרדת מקום שלישי, אבל
נניח שבגרמניה אתה תראה קצת
המון רוטציה.
המון רוטציה, המון רוטציה. כן, וסקוטלנד דווקא מעניין, סקוטלנד הונגריה, משחק שאתה יודע, אולי לא הרבה עירו, כי יש שני משחקים מקבילים, אבל דווקא שם אני צופח לכדורגל.
כן, אתה איתו? בתחושה הזו?
לא יודע אם נראה אחלה כדורגל בהונגריה לסקוטלנד, אבל זה יותר מעניין מאשר גרמניה נגד שוויץ.
כן.
כרגע בסיפור של המקומות השלישים אנחנו עדיין לא יודעים להגיד בדיוק לאן זה הולך, כי רוב המשחקים לא נערכו.
זה גם תלוי בבתים אחרים.
כן, רוב המשחקים לא נערכו בבתים האחרים, ולכן זה מציב אותנו במצב שאנחנו יכולים רק להשוות מול הבית של ספרד ואיטליה. אז שם גם המקום השלישי בעצם נקודה, אז אתה יודע, לפחות מהכיוון הזה זה כן אומר שנבחרת שתנצח בין סקוטלנד והונגריה סיכויה להמשיך השלב הבא הם כנראה טובים. בוא נעבור לבית.
תלוי, זה תלוי, כי אם עכשיו נגיד, אתה יודע, קרואטיה תנצח את איטליה, וזה הגיוני, וספרד תנצח עוד משחק, אז פתאום המקום עם שלוש נקודות, המקום השלישי.
המקום של שלוש נקודות זה לא מספיק, זה אולי מספיק.
המקום השלישי.
כן, אני אומר, שלוש נקודות זה אולי מספיק, ארבע נקודות למקום שלישי.
יש נקודה, ולכן זה אולי יעזור למקום, היא במקום אחר, אם נצחת לצורך העניין את הונגריה, יש לה ארבע. זה שונה, אבל טוב, אנחנו נראה, נראה לאן זה ילך האירוע הזה.
אני מרגיש שבאמת גם המעיונים מבינים שארבע נקודות זה אומר שאתה בשלב הבא.
אני אפתוח את הסיפור, דעתי שם תקו, ולכן זה לא משנה. כן, טוב, הבית הבא שלנו, שנדבר עליו, אלבניה מצליחה בדקה 95 להרוס את הבול של כמעט כל האנשים שמשחקים במשחק הניחושים, והורס את השתיים אחת שקרואטיה השיגה, ואני חייב להגיד שאלבניה נבחרת שאני נהנה מאוד לראות את אותה משחקת.
כן.
עושים דברים מעניינים, נחמדים מאוד, הקרואטים אבל זה אכזבה ענקית.
אלבניה זה קנאה למדינה כמו ישראל, שרוצה לדמיין איך זה יכול להיות בלי שמות.
יש לי כבר תליטי כמוכן, הלך לפני רק 4-5 שנים, שמנו חמישיות לאוסטריה, לאלבניה, ניצחנו נבחרות שאתה כאילו אומר איפה, מה.
כן, והם טובים, וזה עוד בלי ויקטור פאצ'ה. לא, אז האלבנים, כיף לראות אותם. קצת מרחם עליהם נגד ספרד, כי אני חושב ששם
ספרד יש תחושה שאיתן בהרכב שני, ואז הדברים הם אחרים.
כן, גם על הרכב, נגד הרכב השני של ספרד, בעיניי, משהו בסגנון משחק של ספרד, וכמו שאמרתי שהיא חנקה את איטליה, כן. היא תחנוק גם את אלבניה, אתה יודע מה, גם איטליה קצת חנקה את אלבניה. זאת אומרת, אני חושב שבמשחק הזה אנחנו נראה פערים אולי הכי גדולים שראינו במשחקים, כן. כאן, לא מבחינת תוצאה, מבחינת סגנון ויכולת.
אני חושב שזה באמת לא כוחות, למרות ששוב, ראינו ביורו הזה שהיו לא מעט הפתעות, אבל אני חושב שספרד נבחרת הרבה יותר חזקה, באמת לא משנה מי משחק. מבחינת הסגנון שלה, החשיבה שלה לגבי הכדורגל, אני לא חושב שאלבניה יכולה לעמוד איתה, אבל אל תספידו את הקרואטים.
זהו.
אל תספידו את הקרואטים.
לא יודע.
מאכזבים, אבל עם שלישיית אמצע כמו מודריץ', ברוסוביץ' וקובצ'יץ', הלוואי באיטליה הייתה שלישייה כזאת באמצע.
קשה לי עדיין לקבל נבחרת שהבלם הפותח שלה זה בושקה שוטלו. זה עכשיו דברים שלא מסתדרים לי כל כך, אתה יודע. ולצערי זה בוחם, אתה רואה את זה, הם לא טובים בהגנה.
תשמע, משהו בקרואטים.
גם בחוד, אתה יודע, הקרואטים, אתה יודע, את מנג'וקיץ' וזה, אתה יודע, שם את החלוץ הגדול.
כן.
וודימיר זה לא זה. ו...
אנחנו אוהבים אותו.
גם פטקוביץ' זה לא זה.
נכון, יש להם בעיה בשפיץ.
יש שם בעיה מאוד קשה. אז אתה אומר, גם בהגניים חדירים, וגם בחוד, תלמיד את הגול.
לא נעים להגיד, גם מודריץ' זה לא בדיוק מודריץ' של, אתה יודע, של 2018.
הוא לא הבעיה שלי.
גם לידו
משחקים, חבר'ה.
הוא לא הבעיה, אבל אני אומר נבחרת קרואטיה, הבעיה שלי, אבל איתה, זה לא שהשחקנים לא מספיק טובים, או בעיקרון אני מסכים איתכם שכאילו היא לא גמורה, כי היא יכולה עוד לעלות, ואולי אפילו את איטליה נצליח לדבר לקראת המשחק הזה, והיא יכולה עוד לעלות, וברגע שקרואטיה עולה, זה משחק חדש לגמרי, אתה לא רוצה לפגוש את קרואטיה. מצד שני, יש תחושה עמוקה שעבד הקסם. ואתה ראית את זה גם בקלות שהם חטפו נגד ספרד, ובגול בתוספת הזמן נגד אלבניה, זה לא קרואטיה.
כן, אבל היא עשתה עוד מהפך קודם, אני מסכים, אני מבין, אבל עדיין, הבעיה שלה מאוד דומה לבעיה של איטליה. באמת, יש שם הרבה מאוד שחקנים שהם קצת מעבר לשיא שלהם, קצת הרבה מעבר לשיא, וחסר להם עומק מבחינת משחק עומק. חסר להם את האופציה הזאת, דיברנו על החלוצים הכבדים יותר, אין להם את השחקנים שיכולים לקבל אפילו יותר לייצר את המעברים, אז הכל שבלוני, הכל צפוי, הכל הנעת כדור, הכל בכוח, דרך האמצע, הכל כזה. ובאמת חסר להם את היצירתיות למעלה ואת המהירות למעלה. וזה מה שהכי פוגע בהם וגם באיטלקים, אותו דבר.
וגם בהגנה, כמו
שפירה. בסגל אני לא רואה, אתה יודע, אנחנו צריכים להגיד איפה אפשר להשתפר, אני לא רואה בסגל איך הוא מעלה מישהו מהספסל שיכול...
אבל זה הקטע, דווקא מהנבחרות האלה שהזכרתי עכשיו, קרואטיה ואיטליה, כשהם יגיעו, אתה יודע, אם יגיעו לשלבים היותר מאוחרים, ואז במשחק של נוקאוט,
זה עולם אחר.
בדיוק, שם אתה צריך לא להפסיד. שם אתה צריך לא להפסיד, ואז נבחרת כזאת קשה לנצח. נכון. זה סיפור אחר, בגלל זה הם צריכות רק לעבור את הבית.
כן, אבל קרואטיה הייתי מאוד מודאג, בעיקר מהקלות שבה הם ספגו נגד ספרד. ספרד מאוד הרשימה במובן הזה שהייתה מגוונת מאוד, היא הראתה במשחק הראשון ובשני של השני משחקים שונים מאוד אחד מהשני, אבל הקלות שבה הם כבשו נגד הקרואטים, זה לא מתאים לקרואטיה.
אבל זה הקטע שדווקא אחרי המשחק הראשון אני מתפלא שאנשים רואים את ספרד כאילו כהפתעה אחרי הערב הזה. אחרי מה שהם עשו לקרואטיה, לתת להם 3-0. ומשחק עומק, דבר שלא היה לה בעבר, לא שיחקו בצורה הזאת. יש להם שחקנים באמת עם אופציות שלא היה להם באמת, זה תמיד שיחקו יותר לרוחב, יותר קצר, על היכולת האישית, על הפסים הקצרים, ופה אתה רואה באמת את האופציה שיש להם בחלק הקדמי, הרבה מאוד שנים לא ראינו את זה בספרד, ולכן אי אפשר להיות מופתע הערב. אי אפשר להיות מופתע, אני שומע את כל ההפתעה הזאת.
לא, אני מופתע מהגיוון, אני מופתע מהגיוון, כמובן כבר עבר...
אבל אחרי המשחק הקודם ראית את זה.
כן, אני אומר, כבר עברנו לדבר על ספרד, אני חושב כי...
כן, עשינו קרוסופר.
עשינו קרוסופר לספרד.
ספרד איטליה.
הגיוון מפתיע אותי, כי במשחק הראשון הם הראו משהו אחד, ובמשחק הערב הם הראו משהו אחר, שהרבה יותר דומה לספרד הגדולה של צ'אבי ואיניאסטה, מבחינת הסגנון, מבחינת ההשתלטות על המשחק, על החזקת הכדור. נבחרת איטליה נראתה כמו אלבניה, למשך רוב המשחק, נראתה כמו נבחרת שפשוט לא יודעת מה לעשות עם עצמו.
לא יודע אם זה היה צ'אבי ואיניאסטה, זה היה יותר... פשוט, אתה יודע, הם לחצו אותם בצורה מאוד נכונה, ולא נתנו להם את האפשרות בכלל לעבור את האמצע, אבל
בוא,
לא ראית שילובים מטורפים במרכז, לא, כמו אבל... שהיו בזמנו, הם שיחקו מאוד
לא, חכם. לא במובן הזה, במובן הזה שבמשחק הראשון ראית הרבה משחק עומק, וכולם התרשמו מכמה משחקים לעומק ודוחפים קדימה.
פה נכון, איטליה לא צריכה לחבר פס בחלק האחרון.
היום ראית אגפים, הרבה אגפים, והרבה הנעת כדור, והרבה שליטה בכדור, ושליטה במרכז השדה. זאת אומרת, ספרד הראו ארסנל מאוד מאוד מגוון של מה הם יכולים לעשות. היא נראית נבחרת מאומנת מאוד. היא נראית נבחרת שמוכנה לעמוד מול הרבה סוגים של אתגרים שונים.
מאומנת מאוד.
מאומנת והיא מגוונת, אבל היא קיבלה יריבה ששני הבלמים של השניים שמאליים ברגל. היה קל לקלוא אותם, לגרום למשחק דרך האמצע ולגרום להם לבית כדורים דרך האמצע. לא היה להם את האופציה לעומק. דיברנו על החלק הקדמי של איטליה, אז זאת אומרת, הכל היה קצר, אז קל ללחוץ נבחרת שאין לה אופציה לעומק. אז אתה יודע שהכל קצר, אפשר ללחוץ את זה. מצד שני, כל פעולה בקווים זה לא כוחות, גם ב, אתה יודע, בעוצמות של ימין, למין ימל, הטכניקה שלו מול דימרקו, שזה עוד, עוד איכשהו עוד יכל להסתדר, אבל מצד שני, די לורנצו, אמרתי, זה חושך, אין יותר חושך מזה, כן. באמת, אני לא, עם כל הכבוד לא החלק נכבד בנבחרת, אותה נבחרת שזכתה גם ביורו, עשה אליפות גדולה עם נפולי, אבל העונה האחרונה, מתחת לאכול ביקורת, לגרום להיות אחד מאלה שמנהלים את המשחק, לקבל את ניקו ויליאמס עם העוצמות שלו, זה היה באמת נראה רע מאוד, הכי רע שיכול להיות, כל מאבק הוא הפסיד נגדו, כל פעולה הגנתית הוא הפסיד נגדו, בעיניי ספלטי עשה דברים באמת לא טוב עם המשחק הזה, הוא כאילו רע משחק אחר.
גם מרכז השדה של איטליה שאמור להיות טוב.
הוא גם היה צריך לראות את שפת הגוף שלו, היה צריך לראות שהוא כל כך מבועל, כל כך לא מסתדר, גם כשהכדור אצלו וגם כשהכדור לא אצלו, אני חושב שספלטי...
ספלטי היום זה...
הוא לא היה במשחק, הוא לא היה במשחק.
היה משחק שמלכתחיל היה לו טוב, והחילופים היו מוזרים.
תראה, לפני שניגע בחילופים, דיברתי קודם על למין ימל, אני חייב לומר על השחקן הזה, ואני כבר אמרתי את זה במהלך העונה, פה בפודקאסטים של ברצלונה, גם מסי, בגיל שלו, לא היה בלבל הזה. שהרי אין שחקן שהיה יותר גדול ממסי בדור שלו.
לא, מסי בגיל הזה לא עוסק בבוגרים בכלל.
למין ימל בגיל הזה, לא, מסי עוד, מסי...
לא עלה בגיל.
17
כבר שיחיל.
16 עלה.
17 וקצת הוא עלה, אם אני זוכר.
אבל שוב, מה ש...
הוא כבר אחרי עונה מלאה שהוא משחק.
אז אנחנו אומרים, עוד יותר. רק ממחיש. למין ימל מה שהוא עושה בגיל הזה, זה באמת מה שהוא משדר, הביטחון שלו, קור הרוח, החוכמה... התנועה שלו בלי כדור, עם כדור, העבודה הגנתית שלו, זה באמת משהו חריג ביותר.
תשמע, זה לא אמין, זה לא אמין שהבן אדם עוד לא בן 17, זה פשוט לא אמין, כי זה לא שהוא מוכשר, זה כל ההתנהלות שלו על המגרש, הבגרות שלו, ואתה יודע, אני חושב שאתה יודע, הרבה אנחנו באים כזה מהליגה הספרדית, ודיברנו על אמין ועל ניקו הרבה, אבל גם אני, שאנחנו עוקבים לכם כל שבוע, הניסוי הצליח, מה זה בינתיים, הצליח בענק. כשניהם היו בכל זאת סימני שאלה, זאת אומרת, בערב שאנחנו רואים את סאקה ופודן, כן? ואז אנחנו רואים את למין ימל וניקו, אתה אומר, וואו, וואו, איזה שני שחקני כנף.
ואתה רואה ממול באיטליה, תחשוב, דיברנו על הבגרות שלו, ילד בן 16. צד שני, אתה רואה כל שחקן באיטליה לוקח כדור ורץ. מראה לוקח כדור ורץ, קיאזה לוקח כדור ורץ, פרטזי לוקח כדור ורץ. אתה אומר, כאילו, בוא נע, איפה השכל? כאילו, מה תעשה עם הכדור הזה? מה תעשה עם הפעולות האלה? 60 מטר משער היריבה. ואתה רואה שם כל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה הבנת משחק, באמת בגיל הזה זה משהו קיצוני, ודיברת על החילופים, אני חייב לגעת בחילופים, אתה רואה את זה? הוא מוציא את פרטזי וז'ורג'יניו, שז'ורג'יניו יחסית עוד כן החזיק את האמצע, אבל אתה יודע שאני לא מחסידיו, אבל לשים את קריסטנטה במקומו, ואת קמביאסו, לשים אותו כנף ימין. מה זה? מה זה? מגן שמאלי, אתה שם אותו כנף ימין, כאילו מה קורה לך, אדון ספלטי, שאני הכי מחזיק ממך בעולם, אתה יודע כמה אני אוהב את המאמן הזה? באמת, במשחק הזה זה היה משהו באמת מוזר.
אני באמת חושב שהוא היה בסוג של...
אני חושב שאם פדרי, אם פדרי היה קצת יותר חד, כבר בדקה עשירית ה-2-0, קל. אם פרמינה המשחק במקומו במחצית ה-3-0 בעיניי, זה באמת המשחק שלי, לי היה מאוד קשה לצפות בו, גם החילופים לאחר מכן, קיאזה יוצא, השחקן היחידי שעוד יכול לעשות משהו, זקן נכנס במקומו, רטגי נכנס במקומו של סקמקה, באמת, רספדורי, אם כבר מישהו שיכול להביא מימד של עומק, אז הוא נכנס ומאוד מאוד מאוחר במקומו של פלגריני, עזוב, היה לי קשה.
תראה, אני חושב שאם ספרד יראו כמו, אתה יודע, קבוצה שמשחקת ביחד נראית כמו אורגניזם חי אחד, כאילו שיש איזה מנטליות שכולם, ראית את היוזה, נכנס לספסל, זה עושה דברים, מה זה הדבר הזה?
ראית, הוא קיבל את די לורנצו, ראית את די לורנצו
הנגדו? נכון, אבל עדיין, הוא נראה פנטסטי, כל כך קליל.
הוא עומד לידו, בן אדם שלו במשחק, הוא החיפאים עומד מולו.
נכון, אבל הוא גם לא עושה את זה מול הגנה של קאדיס.
במשחק הזה, גם אם אתה היית עולה מול די לורנצו, הוא נופל, זה לא, זה מוזר, זה לא...
אבל מה שאני מתכוון להגיד, זה ספרד היה איזה רוח קבוצתית מאוד טובה, ואיטליה נראתה כמו אורגניזם חי אחד בהתקף חרדה, מהמאמן עד השחקנים, הרחקות למרכז שדה, דברים שבנוער לא עושים, וזה פשוט, זה היה ביזיון.
בדיוק.
בקטע של מה יש לשפר אולי בספרד, אני רוצה להגיד, זה דעה אישית, כן? אני חושב שהמשחק הקרוב נגד אלבניה, מן הסתם יהיה נוצל למנוחות רבות, והייתי שמח לראות מה יכול לעשות המספר 10 שיבחר לאותו משחק, אם זה יהיה דני אולמו, שזה יהיה, זה כנראה יהיה פרמין, אחד מהשניים, איך הם יראו, ואני מקווה שזה ייתן חומר למחשבה לדלה פואנטה, כי יש לי תחושה שהתקרה של ספרד היא יותר גבוהה, ופדרי גם מגיע אחרי עונה לא טובה, הוא גם מגיע אחרי עונה שהוא היה בהמון פצוע מאשר קשיר, וכשהוא היה קשיר זה היה נראה לא טוב בלא מעט שלבים של העונה הזאת, אמרת די לורנצו בעונה לא טובה, פדרי היה גם בעונה לא איי-איי-איי, לעומת פרמין שפרץ כמו מטאור, או דני אולמו שעושה דברים אדירים בלייפציג, למרות שמסתכל עליו ככנף שמאל, ובעיניי הוא לא כנף, הוא 10, אבל לא משנה.
נראה איך הוא יפתח במשחק השלישי.
אני חושב שפדרי, ואני גם אעשה קרוס אובר לברסה לרגע, כי דיברנו הרבה על ניקו ולמין ימל, אז אמרו שהחזון של אנזי פליק לעונה הבאה זה לראות את ניקו וויליאמס, או מרים על דיאז, זה שהוא לא ברמה בעיניי, אבל לא משנה. זה צריך להיות ניקו וויליאמס.
אבל ניקו וויליאמס...
פחות מחזיק, אבל ניקו וויליאמס בעיניי יותר טוב. למין ימל, ומדברים על פדרי לעונה הבאה כ-10, עם שני שחקנים מאחוריו, גונדואן ועוד מישהו.
גונדואן נהדר עד עכשיו הטורניר.
אז אני לא רוצה לראות את פדרי כ-10 בברסה לעונה הבאה, אני חושב שהיא יכולה לעשות יותר טוב, ופדרי כרגע זה לא המומנטום הנכון עבורו בקריירה, משהו שם, אתה יודע, נעצר עם הבחירות.
מעניין, זה יכול להליב מאוד את עודי ברסה.
לדעתי לספרד, כי זה טורניר בסוף, אתה צריך לזכות בו, הייתי שמח אם השחקנים שיקבלו צ'אנס במשחק הבא נגד אלבניה, גם יוכיחו את הנקודה שלי.
כן.
אז כדי שזה יקרה, אתה תרצה את פרמין, כי הוא יותר תכלס מאשר אולמו בעיניי.
פרמין גולר, והם מגיעים למלא מצבים על סף הרחבה, שפדרי הוא פחות.
ואני רק חייב להוסיף, הייתי גם, למרות שקוקורי היה לו משחק טוב, שוב, הבנו מה היריבה באה לו בהזמנה, הייתי רוצה להיות את גרימלדו. הייתי רוצה את גרימלדו, ואז באמת אולי ספרד תוכל להרוויח משהו נוסף למשחקים
הבאים. מכיוון שספרד זה גמור, והיא בשלב הבא...
אולי משפט אחד על ספרד לסיום, רק הקלישאה הזאת של לפתוח טורניר טוב מדי, לפעמים זה בעיה. ויכול להיות שיש איזו דינמיקה קצת מפחידה, שהמשחק השלישי יעלו כל המחליפים, יהיו אדירים המחליפים, יהיה כזה... ההיררכיה בסגל תהיה כל כך לא ברורה, כאילו זה, וזה גם מתאים לספרד שזה יקרה לה.
זה כל כך...
שהכל יהיה כל כך טוב, כן. שפתאום כאילו זה יבלבל אותם.
זה נכון שאתה רוצה לראות הנבחרת, שאתה, מי שכל אחד משהו אוהב, שהיא תהיה טובה, שהיא תהיה בסי שלה במשחקים יותר מאחרים, אבל אני לא, דווקא בקטע הזה אין לי, אם עכשיו הייתי בקטע של ספרד או עד שלהם, אז אני חושב שאין מה להיות מודאג, הם נראים נהדר, הם חושבים נכון, השחקנים שלהם נהדרים, הנבחרות היחידות שיכולות לפגוע מהם זה באמת נבחרת עם היכולת השיט כמו צרפת כזה, ואז במשחק נתון זה באמת
יכול להיות אחד וחד. זה כבר בשלבים המאוחרים.
בניגוד לספרד של לואיס אנריקה, לצורך העניין שהייתה מאוד תלויה ביכולת אישית, פה אתה רואה שספרד היא קבוצה לפני הכל, ולכן יש לה פה איזשהו יתרון.
כן, זה נראה טוב, ללא ספק.
מחזור הבא, ספרד אלבניה, אמרנו זה יהיה כנראה הרבה מחליפים ספרדים, זה בטוח, אין להם באמת למה לא לעשות את זה.
עדיין ספרד תנצח.
כן, אז אנחנו נתמקד רגע באיטליה קרואטיה, כי זה המאבק.
משחק מדהים, משחק, מה זה מדהים? מרתק.
אני הייתי שמח, אם ספלטי...
זה נשמע כמו מישהו שחושב שאיטליה תפסיד.
הייתי שמח אם ספלטי יחזור למקורות שלו, ויפסיק לנסות לשחק אותה, אפילו לא גספריני, לא יודע מה הוא עשה היום, זה היה יורי.
היום זה היה.
לא, הוא משחק, כל מי שחושב שהוא משחק עם שלושה בלמים, זה לא נכון. רק בזמן התקפה הוא לוקח את המגן הימני שלו ודוחף אותו לאמצע.
אנחנו לא אוהבים את זה.
גם לא אוהבים את זה, כי אנחנו, גם הוא מכיר את דילורנצו, הוא יודע שהאיכות שלו, אתה יודע, הוא בא על ידי ביטוי כשהוא על הקו. גם בזמן התקפה, גם בזמן הגנה. אוקיי? עכשיו, אתה לא יכול לקחת אותו ולהיות המנהל משחק אחד מהבלמים.
זה גם נראה שהוא מנסה להרוויח את כל הקשרים בתוך הרכב, וזה משהו סתמי. גם ברלה, גם פרטזי, גם פלגריני, גם ג'ורג'ינו. אחד מהם הוא לא.
הוא, הוא, אחד. הוא חושב פשוט איך הוא מסדר את הקווים שלו. אז הוא אומר, אין לי אף אחד איכותי מאוד בצד ימין. אז הוא אומר, אוקיי, קיאזה חוסר גם בימין וגם בשמאל. אז הוא שם את קיאזה בצד שמאל. ואז הוא אומר, אוקיי, אז עכשיו בגלל ששמתי את קיאזה בצד ימין. עכשיו אם הוא שם את קיאזה בצד ימין, עכשיו את מי אני אשים בצד שמאל שיכול לעשות החיתוך ושיכול להיות זה? אז במקום לשים שם את רספדורי כזה, שעם העוצמות, עוד יכולת אופציה לעומק, כמו קיאזה מצד שני, הוא שם שם את פלגריני. זאת הטעות הראשונה שלו בעיניי. את פלגריני, אין בעיה, אתה רוצה לו לשחק, הוא באמת יש לו את, שוב, הוא לא העשר שהיינו מצפים לראות מאיטליה, הוא לא דל פיירו, הוא לא טוטי, הוא לא בג'ו, לא קרוב. אבל שחקן כזה, אתה רוצה אותו להרוויח אותו, הוא צריך להיות באמצע, הוא לא יכול להיות בקו בזמן התקפה וגם בזמן הגנה.
אבל לא זקני בשמאל לצורך העניין.
כי רספדורי יותר איכותי, וגם זקני, גם זקני היה בעונה רעה. זקני היה בעונה לא טובה, שחקן מצוין, בעונה האחרונה היה בעונה לא טובה, ולכן רספדורי כזה, דווקא יש שחקנים שהם מתאימים למשחקי נבחרות עם העוצמות הללו, וזה לא כל שחקן, גם שחקן שהוא טוב בליגה, זה לא בהכרח, אתה יודע, מתאים למשחקים ברמות הללו, ובנבחרת, רספדורי כשהוא קיבל את ההזדמנות, אז כן, הוא הראה שהוא יכול, השחקנים האחרים שדיברנו עליהם פחות, פלגריני צריך להיות באמצע, במרכז השדה, כמה שאני פחות מתחבר, אבל ג'ורג'יניו כן צריך לשחק, ביחד עם ברלה, ביחד עם פלגריני, זאת השלישייה הכי טובה, בחוד אין מה לעשות, לשחק עם קן עם סקמאקה, אם הוא יעשה את זה, הוא לא יעשה את זה, ימשיך עם אותו מערך, עם אותו הסגנון, עם השילוב הזה של המגן, מצד ימין, דילורנצו שייחס לאמצע.
לא יציא דילורנצו לדעתך?
לא, ודימרקו עדיין יהיה על קו שמאל, ופלגריני ייכנס לאמצע מצד אחד, ומצד שני, קיאזה כן ידבק לקו ולא יקרוב לשער, ודילורנצו ייכנס לאמצע. זה השילובים שלו, זה מה שהוא הלך, עם זה הוא הלך, ועם זה הוא ימשיך עד הסוף, ואני חושב שעם זה יום כנראה שהוא ייקשל, גם אם לא בשחק הבא.
זה מצער, כי אני מאוד נהניתי הערב, אתה יודע, לראות את המשחק, ולהיות פתוח בטלפון עם הטוויטר, ולראות את כל הפיד שלי, שהוא מלא בחובבי פרמייר ליג, תופסים את הראש ואומרים, ספרד, וואו, ספרד זה, מצד שני, קיוויתי שזה יהיה בטורניר הזה גם עבור איטליה, כי בעיניי איטליה ברמת השחקנים, עוד שחלק מהטובים לא זומנו, שזה בעיניי לא ברור, אבל זה משהו אחר כבר. אבל מבחינתי ברמת השחקנים, איטליה היא שם, יש שם כוכבים גדולים, שלא מקבלים את הזרקור הנכון, ביחס לספרדים שכן מקבלים פה את הזרקור בצורה מאוד רצינית. וזה מצער, כי...
אבל עדיין, יש לי איטליה איזה חולשה מקדימה, זאת אומרת, זה לא...
כן, אבל אם עכשיו אתה לוקח את סקמאקה, זכר היינו בליגה האירופית.
סקמאקה ומורטה, אם תשווה את הרונות שלהם, מי עשה יותר? תגיד לי סקמאקה.
אבל מורטה בא על הגב שלו, סוחב קריירה הרבה יותר מרשימה.
זה שמורטה יותר שלם גם בחיית העומק, אבל סקמאקה, ראית, גם העונה אצל גספריני עשה באמת סיומת אדירה של העונה, גם זכר בליגה האירופית, והם הגיעו לצ'מפיונס, ובאמת שחקן מצוין, הוא לא הבעיה. אם אתה מסתכל על הקדימה, באמת, אם יש לך את קיאזה, יש לך את קיאזה ויש לך את סקמאקה, ותוסיף את אחד כמו רספדורי כזה, זה יכול לעבוד, זה מספיק טוב, פלגריני מתחתם.
אני לתחושתי דווקא,
הבעיה שם דווקא זה כן בהגנה, סליחה, הבעיה שם זה דווקא כן בהגנה, אחד כמו בלנובה, מבחינת העוצמות, הוא ב-50 רמות היום, יותר טוב מדילורנצו. וזה נגיד דבר שהוא יכול לתסכל את ניקו ויליאמס, וזה דבר שהוא חייב לזהות את זה.
לשמחתם, לקרואטיה אין את האיכויות האלה.
לדעתי דווקא ספלטי עומד לעשות, תשמע, אווירה באמצע טורניר כזה, באיטליה, כרגע באיטליה, איטליה בוערת, מה שנקרא, איטליה בוערת. אתה לא יכול להתעורר לאימון מחר בבוקר ולהגיד יאללה, פעם הבאה זה יצליח. אני חושב, ואני מקווה, כן, שכל מה שאתה אומר הוא לא נכון, במובן הזה של הוא כן ישנה. כי זה הרגע, זאת הזדמנות אחרונה. זה איזה מקום של לבוא ולהגיד, אני חייב להראות משהו אחר. אתה במשחק מבחן קשה נגד קרואטיה. אגב, קרואטיה, אתה יודע מה תראה מהם? בוא נגיד, אם למען שאיטליה יש המון כאב ראש,
למען
שקרואטיה יודע מה הוא יעשה.
בוא נגיד שאיטליה ניצחה את המשחק הראשון שלה, ולכן היא בעדיף, היא מספיק לתקו. בשביל השלב הבא.
אתה צודק, אתה צודק, וזה עניין. אתה צודק וזה עניין, אבל כן אני מרגיש שהוא חייב להביא משהו אחר, והוא לא יכול להראות כדורגל.
חייב להביא משהו אחר בשביל להגיע במומנטום אחר גם לשמינית.
לא, וגם הפסד הוא יכול לעוף.
ברור, אם הוא הפסיד זה עולם אחר.
יכול, ויכול להיות גם שלא, יכול להיות שהפסד יעלה אותו, אבל עדיין, אני חייב עוד נקודה שהזכרתי אותה קודם, לאיטליה יש שלושה בלמים שמאליים מצוינים. שניים מהם פותחים, זה בסטוני וקלפיורי. יש גם את בונג'ון על הספסל. אבל ראינו, מבחינה התקפית, זה בעייתי. שהם מנסים לפתוח את המשחק ימינה, זה לא עובד. בגלל שהבלם מימין, אז הוא שמאלי ברגל. ולכן דווקא שחקן כמו דרמיאן, במקום לשים אותו מחליף כאשר ושל מגן שמאלי בסוף שהוא עשה את זה במשחק הקודם, או של מגן ימני, שים אותו דווקא דרמיאן, שבאינטר הוא משחק כבלם, שים אותו אחד מהשניים, הוא ובסטוני, או הוא וקלפיורי, בעיניי הוא ובסטוני זה שילוב יותר טוב, וזה ייתן יותר רציבות וגם יעזור לאיטליה התקפית. אם הוא ישנה, אני עוד פעם אומר לך, הוא לא ישנה, הוא יישאר אותו דבר. אם הוא יעשה איזה שינוי, יעשה שינוי אחד.
טוב, בוא נתקדם ל...
זה בסכן קלפיורי, אבל...
בוא נתקדם לבית הבא שלנו, שזה סלובניה נגד סרביה, נפתח עם זה. שוב, הסרבים, אתה יודע, הם מגיעים לטורניר, וזה לא. אין להם את זה.
הם קרואטיה בלי להצליח.
כן, זה אותו סיפור, זה שחזור של טורנירים קודמים.
אחרי המשחק נגד אנגליה, בניתי עליהם, תדע לך.
כן, אני רואה טוב
שם. אני חייב להגיד שאתה יודע, דיברו על נגולו קנטה, ואיך שהוא שונה משאר החבר'ה שאחרו לסעודיה, היה בקצב אחר של משחק. אז ראית את זה גם על רונלדו, וראית את זה גם על ברוזוביץ', וזה הכי בלט. על מלינקוביץ' סאביץ', שאני חושב שהציץ פה שמאחוריך, רץ יותר מהר עכשיו ברגעים אלה ממלינקוביץ' סאביץ'.
כל הכבוד שקנטה מציל לליגה בסעודיה, מלינקוביץ' סאביץ' הרס את כל
הכבוד. באמת היה, כן, הוא הלך לעשות הרבה כסף ולסיים את הקריירה.
עכשיו, איזה שחקן.
גם אופי, אגב, הוא סיים את הקריירה. נראה זה גם אופי של ספורטאי במובן מסוים.
הוא בפנסיה, אבל תחשוב שזה שחקן שהיה הכי נייד אחורה, קדימה, מתרוקט,
שתי נבחרות.
חמודים מאוד. זאת אומרת, מה שמעניין...
אל תפסול אותם גם.
מה שמעניין...
אין מה לחפש בשלב הזה.
אני מסכים לא לפסול אותם, כי מה שמעניין בעיני בשלב הזה זה שיש פה שלוש קבוצות מאוד שוות. דנמרק, סרביה, סלובניה.
מאוד.
זה אותה רמה, כאילו מאוד קשה להבדיל.
אני מסכים.
מי? מאוד קשה להבדיל, ואנגליה לא הרבה מעליהם, כן?
לא, אני לא חושב שדנמרק יותר טובים.
לא, גם אני לא מתרשם מדנמרק.
משחק הדנה נכון עם ששקו שם, בחוד ששקו זה כוכב.
ששקו כוכב, זהו.
גם סרביה, אתה יודע, ולאכוביץ' אם הוא תופס יום זה, יש להם...
לא גנבו תיקו נגד דנמרק. הם השיגו את התיקו בכבוד רב.
נכון.
אני לא יודע, אני חושב ש...
באמת, מה שקרפל אמר בנושא הזה, אנגליה היא יותר טובה מהן, אבל שלושת הנבחרות האחרות, באמת יחסית באותה רמה, הכל יכול לקרות.
המחזור האחרון יהיה מרתק בבית הזה, גם אנגליה יכולה להסתבך.
אנגליה נגד סלובניה.
ולאנגליה אסור לסיים מקום שני בשום אופן, בגלל שאז הם פוגשים את גרמניה. וזה עניין.
לכן זה יקרה.
בדיוק.
אבל אני אומר...
בוא נדבר על הדבר... כן, לשם זה התכנסנו, לחוות באנגלים. כן. אנגליה נגמר באחת אחת עם דנמרק, הייתה צריכה להפסיד את המשחק הזה.
היה צדק בעולם.
לא הייתה ראויה לשום דבר מהמשחק הזה. כמה נקודות, אתה יודע, יש לא מעט, רוב האש מופנית לסאוטגייט. אני נחשפתי לציוץ בטוויטר שהביא 700 אלף צפיות וכאילו 9,000 לייקים ורק הראה שהסכימו עם...
מה, על בלינגהם?
על בלינגהם, כן.
אוקיי.
כי האנגלים מכוונים את האש לבלינגהם, כולל... יש לו אפס פוטבול קוולטי.
תמשום טהור.
תקשיב, אני אומר לך, באמת, האנגלים, אני אומר לך את זה לגמרי, זו מדינה, שבאמת, זו מדינה שכל הסטיגמות לגבי הנכונות, זה אנשים מאוד לא חכמים, שאתה יודע, יש עליהם איזושהי קרן אור, שמטילה עליהם מזל בלתי נגמר, כי הם האצטדיונים הכי טובים, ומשודרים הכי טוב, ולכן זה מושך המון 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 כסף פנימה,
והם
הצליחו להכניס בעלויות של מדינות שחלקן עושות דברים מאוד מפוקפקים ביום יום, וככה בעצם התעשרו בצורה בלתי נגמרת.
אני לא מסכים שזה סוד הכסף שלו. סוד הכסף של האנגלית
זה כסף. זה חלק מהכסף.
סוד הכסף.
כסף, ברור שזה כסף.
לא יהיה פה אווירה מאוד אנטי-אנגלית.
ברור שזה כסף.
אבל לא, לא.
הלו, אתה עכשיו, אתה אוהד של קבוצה שהחליפה בשלוש שנים האחרונות 85 שחקנים.
הכסף נמשך לאנגליה, הכסף נמשך לאנגליה, כי אנגליה זאת מדינת כדורגל, זה בעצם הולדת הכדורגל האמיתית. אנגליה, האנגלים לימדו את הדרום האמריקאים כדורגל.
האנגלים לא משחקים כדורגל. כבר המון המון שנים.
נכון, האנגלים יש קהל בלתי נגמר.
פפ וכאלה.
לקנות קבוצה כמו מנצ'סטר סיטי שווה, בגלל שכשהיא שיחקה בליגה שלישית הגיעו 40 אלף איש למיין רוד. אנגליה זאת מדינת כדורגל.
ויש מדינה
זה סבבה. כולם אוהבים שם כדורגל, גם הטיפשים.
יש הבדל בין לאהוב לבין להבין.
גם ישראל מדינת כדורגל.
לא כמו אנגליה.
ברור שלא, אבל גם
לאהוב לבין להבין.
לא, אני מסכים שיש הרבה בלבלת באנגליה, וזה חלק מזה שאנגליה נושמת כדורגל. אני חושב
אם בלינג גם היה לבן, גם היה מקבל את ההודעות האלה, לדעתך? התשובה היא חד משמעית, לא.
תשמע, א', אתה צודק, אתה צודק שזאת מדינה גזענית, וכמובן להגיד אפס יכולת על בלינגהאם זה שטויות, אבל אני רוצה להגיד משהו אחד על בלינגהאם. בלינגהאם קיבל יחס השנה, וכמובן חצי שנה הראשונה שלו הייתה מטורפת, קשה לדמיין דבר יותר טוב מזה. אבל בלינגהאם קיבל יחס לקראת סוף השנה, שהוא מינימום שילוב של זידן, מרדונה, פלא ואמבפה, והוא עדיין לא, הוא עדיין לא, הוא שחקן אדיר, הוא בטח לא אשם באנגליה, הוא בטח לא אשם באנגליה, אבל ההייפ שבנו סביב בלינגהאם בטורניר הזה, היה קצת over the top, בשביל ילד בן 20.
לא נכון, הוא הביא שלוש נקודות שאף אחד פה לא הביא.
בדיוק, הוא הביא שלוש נקודות. הוא הביא שלוש נקודות, נכון, הוא הביא שלוש נקודות, אבל זה עדיין לא זידן של 98.
הוא גם לא יהיה...
רגע, לא, 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 לא,
בפוטנציאל,
צריך להיות זידן.
תעצרו פה, בגיל שלו, הוא לא ראה את זידן. זידן בגיל 20 לא היה קרוב לרמה של בלינגהאם.
וזידן בגיל 20, נבחרת צרפת, לא בנתה שכל הנבחרת, רק זידן יביא אותה
לגבי הכל. אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון.
הוא לא היה בלבל של בלינגהאם, זידן לא היה בלבל של בלינגהאם בגיל הזה.
אבל רק בגלל... יש לה בכל עמדה כוכב, והמחליף שלו כוכב.
אתה צודק, אבל אנגליה נחשבת פייבוריטית, מקום שני אחרי צרפת, בגלל ג'וד בלינגהאם.
לא, מה פתאום? בגלל פודל, בגלל הארי קיין, בגלל סאקה.
נכון, פודל.
בגלל דקלן רייס.
מלך השערים באירופה.
דקלן רייס בו.
השחקן העונה באנגליה.
כן, זה...
השחקן העונה בספרד. מה, יש לך פה, מה אתה רוצה?
יש להם שוער לא טוב, אבל בשער העמדות,
ארי קיין כבר עשור משחק,
הם בעולם אחר לגמרי. ארי קיין
כבר עשור משחק שם, ואף פעם הם לא באו לטורניר.
כל החיצים שהופנו לבלינגהאם.
אני לא חושב שבלינגהאם השם, כמובן שלא, הוא השחקן הכי טוב שלהם.
כל צריכות מוסמד להתאחדות שהחליטה להישאר עם סאוטגייט כמאמן.
יפה.
זה הסיפור.
בדיוק.
הוא לא מאמן טוב. אנחנו ראינו את זה גם בטורניר הקודם. הוא לא מאמן טוב.
לא, גם זה, אבל אני כן מבין, לא את הביקורת שאומרת בלינגהאם אפס, כמובן שהוא לא אפס, הוא שחקן ענק, הוא השחקן הכי טוב באנגליה, והוא אחד השחקנים הטובים בעולם. הוא בטח הכי טוב לעולם בגילו. אבל ההייפ סביב בלינגהאם בחודשים האחרונים,
שהייתי נחשף אליה, ולמה נחשף אליה, ביקורת שאתה אומר שההייפ הוא מוגזם, זה משהו אחד.
לא, אתה יודע,
ביקורת שאנחנו נחשפים אליה זה שהוא אפס.
אני לא מגן, אני לא מגן על הטוויטים.
ההייפ לא מוגזם,
זה דיון שאפשר לקיים, אבל
שחקן שהגיע עונה ראשונה,
אבל זה דיון שאפשר לקיים. להגיד על בלינגהאם שלא יודע למסור, לבעוט ולעשות דריבל, זה להיות דפקט.
לא, בסדר, קדוש גם לא מסכים, הוא אומר ההייפ לא מוגזם.
זה דיון. שחקן שהגיע עונה ראשונה בגיל 20 לריאל מדריד ועשה בקלאסיקו, ראינו בשני המשחקים, ניצח את הקלאסיקו, לקח אליפות, היה השחקן הכי דומיננטי רוב העונה, הוא ביחד עם ויניסיוס, שחקן מועמד לכדור הזהב, לא זוכר אנגלי כל כך טוב בגיל הזה שהיה מועמד לכדור הזהב, לא זוכר דבר כזה.
אבל המועמד לכדור הזהב זה בדיוק המקום הזה, שבו זה קצת מוגזם. הרגע שבו ג'וד בלינגהאם, עזוב מועמד, הייתה תחושה למשך רוב העונה, שג'וד בלינגהאם הוא לא רק מועמד לכדור הזהב, עד שטוני קרוס אגב התחיל לדיבור על טוני קרוס בסוף ועל ויניסיוס קצת, ג'וד בלינגהאם נחשב בערך למועמד היחיד בעולם לכדור הזהב, ככה התייחסו אליו, הרמה מעל כולם, וזה היה מוגזם. וגם הפרסומות באנגליה על ג'וד בלינגהאם, וראית את הוידאו הזה שכולם ראו, של ג'וד עומד לקחת את אנגליה,
אבל הוא כוכב באמת.
הוא כוכב, אבל הוא לא הכוכב הכי גדול באירופה.
לא אמרנו שהוא הכי קוראים.
נכון, אבל זה ההייפ סביבו הוא של יש את אמבפה ומתחתיו את ג'וד בלינגהאם.
נכון, זאת
ההיררכיה.
זה ההיררכיה. זה
בדיוק המקום. אני לא מסכים שבלינגהאם הוא לבדו מקום שני שם.
לא, אז בלינגהאם וויניסיוס נגיד, אוקיי, אבל בלינגהאם בתפקיד שלו, הוא הכי טוב בעולם היום. בתפקיד שלו, כעשר.
אני אוהב את בלינגהאם, אבל אני חושב...
כקשר,
אני חושב שלהתעלם...
הוא הכי טוב בעולם היום.
אני אוהב את בלינגהאם,
אבל... הוא אותה שחקן.
להתעלם מזה ששבוע אחרי שבוע ראינו בריאל מדריד הרבה משחקים, אגב, כולל הקלאסיקו שהוא ניצח, הוא הווינר הכי גדול שראיתי, לא ראיתי ווינר כמוהו, בטח לא בגיל הזה, אבל לא רק בגיל הזה, הוא ווינר,
יש לו קילר אינסטינקט.
הוא מדהים, לא, יש בו משהו, אני אומר, יש בו משהו יש לו את זה, כן? יש לו תאוות ניצחון, ופשוט ברגע האמת הוא יודע מה לעשות, והוא לא מחטיא, הוא מפקיע. אבל גם הרבה פעמים משחקים פחות טובים. בחודשים האחרונים, לא משחק פה, משחק שם. סריה של משחקים פחות טובים.
הנושא צריך להיות נטו גארט סאוטגייט. גארט סאוטגייט. אם אתה מעלה, עושה הרכב של 4-3-3, ופיל פודן, שהוא היה שחקן העונה בפרמייר ליג, שהוא משחק או כ-10 או ככנף ימין, או כבצד שמאל, זה מדי פעם, בדרך כלל לא. נכון. ואתה משחרר את גריליש מהסגל. אין לך אף שחקן שיכול לעשות את הכניסות. אפילו כמחליף. תחשבו, הוא לא בסגל, וגם המגן השמאלי שלך, אם אני מראה, הכל תקוע באמצע מצד שמאל.
זאת הנקודה שהכי הצבנה אותי.
ואתה לוקח את טרנט.
לשחק עם טריפייר, מגן שמאלי, זה די. עכשיו, זה לא שיש לך שחקנים טובים, הלוק שו ואולי צ'ילואל שבבית, זה לא שחקנים טובים, אבל לשחק עם מגן שמאלי, עם רגל ימי, כמו קנסלו בפורטוגל גם, אני לא יכול לראות את זה.
אתה לוקח את טרנט, שבליברפול אז הוא עושה את הכניסה מקו ימין לאמצע, זה שונה כשאתה בא, כשאתה רואה את המשחק מהקו,
כן.
אוקיי, שאתה תמיד עם הפנים למשחק, ואז אתה נכנס לאמצע, אתה כבר יודע מה אתה עושה. כשאתה באמצע מראש, שזאת עמדת מוצא שלך, כן. ואתה עסוק 360, זה משחק אחר לגמרי כקשר. ושם טרנט, זה לא התפקיד שלו, ואתה רואה שהוא פחות טוב. כן, יש לו את הרגעים שלו, שהוא פתאום עושה מהלך יפה, יש לו את הצ'יפים היפים, אבל למה הוא משחק בקישור? יש לך שחקנים כמו מיינו, שהוא כוכב כדורגל בעיניי. תן לו לשחק, אז מה אם הוא צעיר? יש לך פה מספיק צעירים אחרים שמראים, הראו כבר לפני כמה שנים, כמו בלינגהאם כזה שהם יכולים. אז תן לילד הזה לשחק, זה יכול לראות יותר טוב. כן. מצד שמאל, תן לאחד כמו איזה כזה, אם אין לך אפילו את גריליש, תן לו. כן. שים את בלינגהאם אפילו, תוריד אותו מדרגה אחת אחורה.
לא, להוריד אותו מדרגה אולי, אותו זה מדרגה. מעניין.
שים את פודן ביחד עם בלינגהאם, ביחד עם רייס באמצע.
אבל יש להם בעיה
במרכז. שים אותם ושים את איזה בצד שמאל.
אתה מדבר איתי על, אתה מדבר איתי על האגפים בעלי התקפה, ואתה צודק, אבל הבעיה היא מרכז שדה. עכשיו, אם אתה לא מוריד...
אבל אם אתה לוקח את בלינגהאם ופודן, שניהם 50-50, מתחת את רייס.
אם אתה מוריד את בלינגהאם...
סידרת הכל.
בסדר, אם אתה מוריד את בלינגהאם אחורה, יכול להיות שאתה יכול לפתור את זה, למרות שהוא לא שיחק ככה העונה, אבל אני אומר, אתה רואה נבחרת אנגליה, לא, אני אומר, נבחרת אנגליה באה בהייפ של פיבוריטית, כמו שהיא אף פעם לא הייתה.
לא שניים ואחד, אחד ושתיים.
לא, בסדר, אני מבין.
מה זו ופודן? מעל רייס.
אני מבין מה אתה אומר, אבל בשני המשחקים ראית כישור, אתה רואה את זה, ואתה אומר
אבל
נבחרת אנגליה, ההייפ
היא לא הכישור. רגע, אבל בגלל שאתה רואה, לא, בגלל שאתה...
לדעתי הבעיה היא כן הכישור, יש שם כישור לא מתפקד.
טרנט, בגלל שאתה רואה את הבעיה.
טרנט, אוקיי.
וגם דקלן רייס לא מספיק טוב, היה חלש היום.
בגלל שאתה רואה את הבעיה. אז בגלל שאתה רואה בעיה, תסדר.
זה יכול להיות שבלינגהאם צריך ללכת לתפקיד שהוא היה בו בעבר ולא שיחק כל העונה, ואז זה יפתור משהו, אבל כרגע
הוא שיחק לא.
כרגע אנגליה נראית שכאילו אם היא פוגשת את ספרד, היא לא עוברת החצי כמעט.
זה לא אותו לבל. זה לא אותו לבל.
אבל כמו שהיום איטליה נלחצה בגלל היעדי רגל ימנית לבלמים, זה דבר קורה גם באנגליה. כשטריפייר הוא נכנס לאמצע, ופודן נכנס לאמצע, אין לך קו שמאל בכלל, זה מאוד קל ליריבה לדעת מה לעשות.
הטרנד הזה של מאמנים שמבטרים על שחקן עם רגל שמאל, לגמר את העונה לברסה, זה גומר את
הכדורגל העולמי.
זה נורא, זה נורא. אני לא מבין למה מאמן מגביל את עצמו עד כדי כך.
תן לי בר דעת אחד. תן לי איש מקצוע אחד. אם עכשיו אני במקום של סאוטגייט, אין סיכוי בעולם, אוקיי, שגריליש כזה לא בסגל.
גיליש וסנצ'ו, סנצ'ו לא היה טוב העונה, אבל בסוף העונה סנצ'ו בגמר ליגת האלופות.
גם המגן של קריסטל פלאס.
כן.
איך קוראים לו? המגן של קריסטל פלאס. יואב, תן לנו אותו.
מצאת
את השם שלו. המגן של קריסטל פלאס גם כן, יכול להיות הרבה יותר טוב מאשר טריפייר.
תראה, אני רוצה לדבר על הרגע הזה שבו הוא עושה חילוף משולש. יש לך, בסך הכל בנבחרת אנגליה, 4 שחקנים, שאתה מסתכל בסוף, 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 יש לך 4 שחקנים של טופ. פודן, סאקה, הארי קיין וג'וד בלינגהאם. ובמהלך אחד שאתה בלחץ, אתה עושה חילוף...
מיטשל.
אתה עושה חילוף ומוציא את שלושתם, אתה צריך גול, ואתה מוציא במכה שלושה שחקנים, שהם השלושה שחקנים הכי טובים שלך חוץ מבלינגהאם.
לא יודע.
תשמע, זה עזייה ומחיא שחקנים מווסטאם ומפלאס.
זה משהו גדול משהו, הוא מוציא את השלישייה הקדמית שלו, את פודן, קיין וסאקה, ונכנסו במקום...
בואן. ווטקינס.
ואיזה. ואז אני שומע, תוך כדי שינו, סוף סוף עכשיו יש... טכניקה ומהירות וזה. וואלה, עכשיו יצא שחקן מספר אחד באנגליה, יצא שחקן מספר אחד בארסנל, והכי מהיר שיש, ויצא מלך השערים של אירופה.
אז עכשיו...
עכשיו יש יותר טכניקה ויש יותר מהירות ויש יותר מהירות.
לפעמים יש נטייה כאן לראות את הדברים באופטימיות, וגם אני, הפרשנות הזאת לחילוף הייתה.
לא, זאת נטייה של אנגלופילים. בוא נתקדם.
הם מוביל שחקנים מקרא, אבל זה שחקנים מפאלאס ומווסטהאם, זה קבוצות שהן לא קבוצות צמרת באנגליה.
אני יש לי תיאוריה, שאם אין לך שחקן בפנטזי בפרמייר ליג, הוא לא קיים בעיניך. זה נכון לגבי הישראלי מאוד. וזו בעיה.
מעניין.
כן, טוב, מחזור הבא בבית ג' אנגליה, סלובניה ודנמרק מול סרביה. האם אנחנו נקבל...
אנגליה, סלובניה מעניין מאוד.
האם נקבל את התרחיש שבמיון אתה כל כך חושש?
שיגמור מקום שני?
כן.
א', אני לא חושש, אני חושב שזה מרתק, ואני אפילו מקווה, כי מגיע להם להפסיד. סלובנים מרגשים אותי, מה נגיד לך?
קאפל, בעד מי אתה בטורניר הזה?
לא, איטליה, אני בעד איטליה.
באמת?
היסטורית, אני בעד איטליה. בגלל האפיליאציה של השנים האחרונות, אני בעד ספרד.
כן.
כי אני מאוד אוהב את הכדורגל הספרדי, אז ספרד ואיטליה זה היה כאילו שתי הקבוצות שאני אוהב, שחקות אחת נגד השנייה ויצאתי מהם אוהב אחת.
אוקיי.
אני רק אגיד שהמצב בבית כרגע זה 4 נקודות לאנגליה, דנמרק 2, סלובניה 2, סרביה נקודה. זאת אומרת,
הכל יכול לקרות.
חיש, הכל אחת מהן יכולה להיות...
אני חושב שאנגליה זה יצא טקו.
טקו עם סלובניה ודנמרק סרביה, מה יהיה?
דווקא, לא יודע.
סרביה נראה לי פבורטית קצת. הייתי אומר...
גם תיקו.
תשמע, דנמרק נראית מאוד מאוד אבישה, מאוד יבישה.
מה שכן, סרביה תלך על כל הקופה במשחק הזה. כי תחשוב דקות האחרונות, תיקו, היא תהיה, היא תבוא, יתפרע.
לא, שתי הקבוצות. גם שלוש
נקודות. דנמרק עם תיקו טוב לה.
דנמרק
תיקו זה שלוש נקודות, זה לא מספיק.
תיקו טוב לה, למה?
אם סובל לתנצח את אנגליה.
אם סובל לתנצח את אנגליה.
היא תיקח בחשבון שאנגליה לא תפסיד. זה יצריך גם לא להפסיד.
זה יהיה במקביל, ו...
זה מעניין.
הלוואי שהסלובקים...
מבין, זה יהיה במקביל.
אין לססקו לעשות לאנגליה.
זה יהיה במקביל, הרי היא תגיד, אנגליה לא תפסיד, היא לא תפסיד את המשחק הזה.
כן.
אז היא תבוא להוציא תיקו.
של תיקו בשני המשחקים.
סלובניה, אנגליה, יכול להיות שם וואו. לדעתי, יכול להיות שם וואו.
אוקיי.
אז אחר אנחנו רוצים לבחור את המהלך או השחקן, התבקשתי לבחור איזשהו אירוע מאוד בולט באחד המשחקים, זה בחסות רשת פרייבט 5G של פרטנר, שהיא רשת הסלולר היציבה, המהירה, המתקדמת והמאובטחת ביותר בעולם. אז חברים, בבקשה, תנו לי את הבחירה שלכם, מי, מה, מו.
אפל, תתחיל.
אני אתחיל. טוב, כבר עשיתי ספוילר, זה שקירי. הוא מקבל כדור במתנה מהסקוטים וכובש שער אדיר לחיבורים, שמציל את שוויץ מלהתחיל להיכנס לפאניקה. אבל מה ששקירי, זה לא רק הגול הזה, זה שכל טורניר הוא נותן גול גדול.
רגע, אבל איך זה מתחבר אל הזה? תסביר לי.
בוחרים רגע.
רגע,
אוקיי. רגע או שחקן או...
רגע, כן, זה רגע...
זה משהו מלהיב.
אפשר להגיד ששקירי, יש לו עוצמה של 5G ברגל.
יפה, נכון, יפה. לא, אז שקירי, כן. לא, אני גם כן, זה מצוינות, חביבי.
יש גם פרטנר טוב בנית.
ושקירי, תשמע, הנתונים על שקירי מדהימים. 6 טורנירים רצוף ומפקיע. 14, 16, 18, 20, 22, 24. הוא מבקיע בכל אחד מהטורנירים, הוא היחיד לעשות את הדבר הזה בהיסטוריה. שחקן אירופאי היחיד שעושה את זה, אבל האירופאים היחידים שיכולים לעשות את זה, כי הטורניר הוא ברמה כל כך גבוהה. וזה פעם שישית ששוויץ עולה שלב. זאת אומרת, 6 פעמים רצוף, הוא מבקיע בטורניר גדול, ושוויץ עולה לשמינית, בעיקר בזכותו. וואו.
זה שחקן שאתה רואה בשביל המשחק. באמת, זה שחקן שאתה רואה בשבילו משחק.
אגב, ואז אתה רואה את ג'ורדן שקירי, שאין לו כבר מקום בליגה האנגלית, והוא הולך לשחק בארצות הברית, ואז אתה רואה את הקקות האלה, סליחה על המילה, פודן, כל הכוכבים האלה מאנגליה, ואתה אומר, שקירי לוקח אתכם, עזוב את פודן, שקירי יותר טוב ממנו. באמת.
גדול קאפל, תאמין לי.
טוב.
גדול.
כוכבים כאילו, שקירי.
האמת שאני רציתי לבחור את הרגע של אולמנד, ואנחנו מכירים אותו עוד מלצ'ה.
נכון.
והוא באמת שחקן נהדר, קשה מצוין עם הפצצה שלו נגד אנגליה, אבל לאחר שראיתי את המשחק של ספרד איטליה, אז אין ברירה אלא לבחור מבחינת המהירות והעוצמות ה-5G שתיארת מקודם.
יפה.
זה באמת מה שניקו וויליאמס עשה שם לדי לורנצו, אני חושב שדי לורנצו לא ישן כמה ימים, תהיה לו סחרחורת קשה, ורטיגו, ממש, חוסר איזון, ניקו וויליאמס זה כאילו היה ממש כמו אופנוען לצד נהג אופניים. זה היה משהו אחר לגמרי, וזה, היכולת שלו, המסמש במשחק, זה היה באמת משהו שהרבה זמן לא ראיתי. ברמה של נבחרות ספרד איטליה, לראות עוצמות כאלה מול שחקן הגנה כזה, זה היה באמת
חריג. השבוע אמרתי לאור ירח, אמרתי לו, מה אתה משווה בין ניקו לבין ימין ימל? ימין ימל זה כוכב על, וניקו כוכב אחלה. אבל אחרי המשחק הזה אני מבין שהם צמד.
לא, למינימל עדיין יותר גדול ממנו.
לא, כן, אבל ניקו עושה לעצמו שם.
אני חושב שדי לורנצו עשה לו שירות נהדר.
אתה אומר בהמשך הטורניר...
עשה לו שירות נפלא, אני אומר לך, עשה לו שירות נפלא. ניקו היום שחקן אדיר, אבל די לורנצו היום...
אבל לא שם, כן.
עשה לו שירות, הפך אותו לשחקן שאם הוא היה שווה 40-50 מיליון יורו ל-80 מיליון יורו.
אני אגיד את זה ככה, כל מה שרציתי לראות ברפאל לאו בנבחרת פורטוגל, קיבלתי מניקו ויליאמס הערב.
אתה מבין? אתה מבין למה? אתה מבין?
אגב, זה דיון לפרק אחר, נבחרת פורטוגל סובלת מאותו, מגארת סאוטגייט בשם אחר.
כן, כן.
שהוא שחקן.
לא, גארת סאוטגייט.
אתה מדבר למאמן, כן, נכון, נכון. גם מרטינס, אבל יש לו גם בעיה על המגרש, זה שיחה אחרת.
כן. טוב, אני אבחר את הרגע העוצמתי שלי, אם כבר עוצמות, אז הלכתי עם זה עד הסוף. בעצם אתמול נקבע שבטורניר הזה, אחרי סיבוב ראשון של שלב בתים למעשה, נכבשו 12 שערים מחוץ לרחבה, אוקיי? זה נכון לאתמול, כשבכל יורו, בכל מונדיאל, סליחה, 2022, שהיה מונדיאל גדול בקטר, בכל המונדיאל נכבשו 12 שערים מחוץ לרחבה. אז היום כבר נשבר הנתון הזה. אנחנו עדים פה לגל של בעיטות עוצמתיות מחוץ לרחבה, שערים מרחוק, לא יודע, יגידו כדור, לא כדור, אין לי מושג.
א', עוד לא ראיתי טורניר שאין בו...
כן, תמיד אומרים הכדור.
עוד לא ראיתי טורניר שאין בו שני דברים. אין טורניר שלא ביום אחרי השבוע הראשון...
בדרום אפריקה, לדעתי.
אין טורניר שאחרי שלא על דעתיות בצרפת 98 אמרו. אין טורניר שבו לא אומרים, יש כדור, זה הכל בגלל הכדור.
כדור.
ואז תמיד עוברות עוד 4 שנים או שנתיים, והכדור לא עושה שום דבר. זה דבר ראשון. דבר שני, אין טורניר שבו אחרי השבוע הראשון אתה לא שומע צקצוקים מכל מקום, טורניר חלש, כל חלש, והפעם לא, לא, והפעם לא.
הפעם זה לא קורה.
הפעם אני לא שומע צקצוקים של איזה חלש, הרמה חלשה, כיף, כיף.
זה קורה בעיקר כי אנחנו בנבחרות אירופאיות.
יכול להיות, אבל גם ביורים קודמים היו כאלה שאמרו, זה לא מעניין.
יכול להיות.
הגנתי מדי, הפעם.
לא, לא, דווקא גם היורו הקודם היה מצוין.
אני חושב שיש,
גם מונדיאל
היה טוב. נכון בעיקר למונדיאלים, אבל...
הצקצוקים זה יותר לאליפות אפריקה כאלה ואחרות.
לא, יש כאלה, אבל...
גם נכון למונדיאלים, שאתה מקבל פתאום באותו יום, יש לך נגיד דרום קוריאה מול סנגל, וגאנה מול...
נכון, אבל יש כאלה שכל טורניר
גדול... קרואטיה, ולמה אני רואה את זה?
כן, אבל אני מכוון לכאלה שכל טורניר גדול מצקצקים, כמה הם סובלים. ואז הם שנתיים רק מחכים לטורניר הגדול הבא, ואתה אומר, למה אתה מחכה לטורניר? הרי שיש את הטורניר, אתה סובל, אתה סובל. זה מאוד ישראלי.
טוב, אז אלה היו הבחירות שלכם למהלך היציב, המהיר, ההגנתי, העוצמתי, כל אחד משהו בחר, בחסות רשת פרטנר, פרייבט 5G, שמעניקה לנו חוויית גדישה מהירה במיוחד, ובכך פתרה לנו צופי היורו את בעת הדילי בשידורי הכדורגל. עכשיו בזכות רשת האינטרנט החדשה עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם, אפשר לצפות בשידורי הספורט, חלק בלי עיכובים, ולראות את השער עוד לפני שמגיע הפוש מוואן שמודיע על הגול, למרות שזה לא קל, הפושים שלנו מהירים מאוד, ואני יכול להעיד על כך, כי יש לי בבית פרטנר.
לא, אני השבוע חגגתי, ואז כמה שניות אחר כך בבר שנמצא מתחת לבית חגגו, אמרתי יש.
אז אני חייב להגיד פה, הנה, לחבר'ה עם פרטנר שמאזינים, מסיבה שאין לי איך להסביר אותה, כשהמשחק משודר בספורט אחת, אני מקבל את הפוש עם הגול, וזה סבבה לי, אני אוהב את זה, כשזה בכאן, שאתה אומר, רגע, כאן זה לא קייבל.
התחלתי במשהו כזה.
זה אמור להיות יותר מהיר כאילו, בכאן. דווקא שם אני מקבל את הפוש, שזה חצי דקה לפני הגול.
צריך לבקש תגובה בכל זאת כגוף תקשורת רציני, אבל השעה 2 בלילה.
לא יודע איך זה קורה, איך זה להסביר את זה, ולכן...
בפרק הבא.
ולכן אני פשוט צופה הכל בספורט אחת. זה גם אפשרות שקיימת. אז נמנע מהדילי.
אתה יודע איפה יש דילי? ב-4K. קשה.
נכון. ב-4K אתה מגזים.
ב-4K זה הדרישות
שלך. אתה רואה יותר טוב, אבל אתה כבר יודע אם היה...
טוב, המשחקים הקרובים עד הפרק הבא, אנחנו הולכים פה על תוצאות בלבד.
כן.
אני לא אשתתף, אני אקריא לכם, אתם תתנו תוצאות. יאללה, פולין אוסטריה.
0-0.
לא.
כן, לא יודע, תחושה.
אין 0-0 בטורניר הזה.
גם נכון, עד עכשיו.
אז דווקא זה.
גם לבנדובסקי,
רגע שאמרת.
לא יודע, זה תחושה, זה תחושה, לא יודע.
0-0, כן.
0-0.
ואתה?
פולין, אוסטריה, 1-1.
1-1. הולנד נגד צרפת?
צרפת 2. לא כל כך קשה כמו שמדמיינים את זה.
3-0 צרפת.
פי.
2-2.
מה 2-2?
2-2
יהיה. ממפיס, חביבי, יש שם את ממפיס.
יש 2-2.
טוב.
סלובקיה מול אוקראינה. בית היי.
1-1.
אוקיי.
באמת?
כן. סלובקים אחלה, לובוטקה. מילה טובה ללובוטקה.
סלובקים סבבה, כן. לא רעים.
מה אמרת? מה אמרת שתהיה התוצאה?
אחת אחת.
אחת אחת. אני הולך עם הסלובקים.
אוקיי. בלגיה מול...
גם תקו.
תקו?
גם תקו.
אתה הולך איתי סך הכל.
גם תקו, אבל של 2-2 כזה.
מעניין. בלגיה מול רומניה?
טוב, בוא לך אתה קודם.
אני חושב שהבלגים את זה
נצחו. בלגיה גם נראו נורא והיום.
כן, אבל אני חושב שאת זה מנצחו.
כן?
את זה מנצחו.
מה אתה אומר?
אני חושב שנצחו אפילו די קל.
באמת?
כן, שילך להם הפעם.
אז אני אלך על הסנסציה, ואני אגיד שרומניה תיקח פה ניצחון.
יאללה, אני אשמח.
אכפתי להגיד שזה.
לא, אני אשמח גם בבלגים קצת.
אני אגיד לך מה אני רואה שיש רומניה, אתה יודע, עם הרוח הגבית, אחרי כבר שהיא השיגה את הניצחון שלה, אז היא תרצה עכשיו להוציא טקו.
נכון.
היא תלחם על טקו, והשאלה אם היא תצליח לעשות את זה. אני חושב שבלגיה כן תצליח לכבוש שער אחד, אבל זה יהיה מותח.
ונסיים ב...
בלגיה, אבל אגב, אני רק אומר, ההפסד לסלובקיה היה בו אכזריות מסוימת. זאת אומרת, זה לא בדיוק משקף, זה לא כמו נבחרות אחרות שנראו לא טוב, הם לא נראו עד כדי
כך. גם במשחק של אוקראינה, גם במשחק של אוקראינה, רומניה זה היה, אתה יודע.
זה לא כזה שיקף, זה פשוט שיקף את הרוח של המשחק.
לא, בלגיה נראו, אני לא אהבתי שום דבר במשחקת הבלגיה.
כן, אבל הם הפקיעו בכל זאת.
הם דוקו, ופה שם זה נגמר.
וגם שם אותו בצד ימין. וגם שם אותו בצד ימין.
עדיין הוא יותר טוב מכולם כשהוא בצד ימין.
ולוקאקו עדיין זה כוח. כל הכבוד, זה עדיין כוח. אני חושב שזה כוח.
צריך 8 מצבים בשביל גול.
נכון, אבל בטורניר, טורניר כזה.
בוא נראה.
הייתי מעדיף לראות שם את אופנדה.
לדעתי עכשיו לוקאקו יפתח.
הייתי מעדיף שאופנדה יפתח ולא הוא.
כן?
בטח. כמו שאתה מעדיף שז'וטה יפתח ולא רונלדו, לא? נגיע למשחק הזה עוד שנייה.
נכון.
אז זאת הדבר.
אני מעדיף שהרבה שחקנים יפתחו ולא רונלדו.
גיאורגיה או צ'כיה? מה יהיה שם? גיאורגיה צ'כיה?
תיקו.
כן, זה מרגיש טקו, המשחק.
זה מרגיש טקו, אבל אני בתחושה הולך על גיאורגיה, 1-0.
באמת?
כן. אני אוהב את כבר.
אז חליה נוראי, משחק קודם.
הוא לא היה מספיק, לא היה נוראי, הוא לא היה מספיק טוב.
טקו, 1-1.
אבל כן.
והמשחק שבו לדעתי יפתיע הרבה אנשים, טורקיה, פורטוגל.
אני חושב שטורקיה, סליחה, טורקיה היא הפתעה טורנירית, היא יהיה. אבל נגד פורטוגל, נגד פורטוגל, אני... גם תיקו.
אתה יודע מה, עד המשחק עם
ספרד, 2-2.
עד המשחק של ספרד, אני תכננתי לבוא ולהגיד פה, שבטורניר הזה יש אווירה של יורו 2004, שיוון לקחה. יש אווירה שאני, ככל שאני רואה יותר, אני פחות יודע מי תיקח, ואולי בסוף
זה לא יהיה טורקיה.
ותהמם את כולם. לא, טורקיה ודאי שהם לא מספיק טובים, גם יוון לא היו מספיק טובים. אבל לאו דווקא טורקיה, זה לא שכטורקיה כל כך טובה, זה בדיוק הנקודה הפוכה. יש איזושהי תחושה בטורניר הזה, שכאילו תהיה איזה אלופה, הזויה שבאה משום מקום.
לא,
מי, איפה?
ובלי קשר לזה, או עם קשר לזה.
איזה נבחרת?
זה או גרמניה או ספרד.
לא יודע, אין לי איזה.
ספרד, צרפת.
אבל ב-2004 לא הייתי אומר לך יוון.
ספרד, צרפת, גרמניה נגיד. אוקיי, מי איזה, מי עוד יכולה לקחת? מי עוד יכולה לקחת?
אז זה מה שאני אומר.
לא טורקיה.
כן, זה נבחרת חלשה.
אני חושב שלהגיע, אתה יודע.
סוג של טור, טוב, שוויץ זה לא יקרה. לא יודע להגיד.
אני לא רוצה שהם יצליחו הטורקים, אבל יש להם חתיכה.
גם אני לא, אבל
יש להם, ויש להם קהל פסיכי.
את ארדה גולר מצד אחד, ואילדיז מצד שני, ואילמז בחוד, ושיש לך את מולדור מגן, ובקישור את הקן, אז...
אחרי המשחק הראשון זה כבר לא תהיה הפתעה אם טורקיה תגיע רחוק. כי כולם מדברים על טורקיה.
נכון.
וטורקיה...
אני חושב ש...
דובר עליה עוד לפני, שדיברו על גיאורגיה, שגיאורגיה כביכול הולכת להיות, טורקיה...
דיברנו על...
מונטלה נבחרת חזקה.
זה צריך עוד תוצאות בלבד, כן, זה צריך עוד פינה מהירה, אבל אם אמרנו סאוטגייט זה מה שהוא עושה, אז מה שעשה רוברטו מרטינז, המשחק הראשון, עם נונו מנדש וקנסלו ביחד, וקנסלו קשר בכלל, כאילו הוא טרנד. כאילו הוא טרנד, אז שילוב, אז אם הוא יעשה את זה שוב, אם הוא ימשיך באותה צורה, טורקיה בעיניי לוקחת קל את המשחק הזה.
תשמע, אני מאוד הייתי מתוסכל.
2-1, 3-1, טורקיה.
למה הייתי מתוסכל מקריסטיאנו רונלדו? לא בגלל שהוא היה כל כך חלש, הוא לא היה כל כך חלש, הוא אפילו עשה דברים יפים, היה לו עקב גאוני, אבל המשחק לא נועד כדי שקריסטיאנו רונלדו יוכל ליהנות. ורפאל לאו התחיל טוב, 3 מהלכים גדולים של רפאל לאו על הקו, ואז היה איזה פעמיים 3...
שמעתי בשידור שהוא צריך לצאת.
אבל היה איזה פעמיים 3, הוא התחיל מצוין לאו, והיה איזה פעמיים 3 שרונלדו בדקות הראשונות לא מוסר, לא מוסר ללאו, כאילו יש איזה משהו בנבחרת הזאת שלא מאפשרת...
רונלדו גם לא עמד במקום שלו.
זה מה שמעצבן ברונלדו, אבל שהוא לא נותן לשחקן החם, ויש לו כל כך הרבה כישרון שם, שהוא לא, פורטוגל לא יכולה לעשות דבר הכי פשוט בקבוצת ספורט, וזה לזהות מחם וללכת אליו. כי לא משנה מה קורה, הולכים לרונלדו, וכואב לראות את זה.
אני חושב שמבחינת חומר השחקנים, פורטוגל זאת הנבחרת הכי שלמה שיש ביורו, אחרי צרפת, הכי איכותית.
כן.
יותר מכולן.
בחומר שחקנים, כן.
חומר שחקנים,
אתה מציב אותם בצורה
כזאת. הכי איכותית, אבל אם אתה לוקח את המגן השמאלי שלך, עשה אותו בלם פתאום משמאל, לוקח מגן ימני, שם אותו מגן שמאלי, ודוחף אותו גם לאמצע תוך כדי משחק, לוקח את הכנף הכי טוב שאולי, לא יודע, מהשלישייה, מהשלושה הכי טובים בעולם, נשים אותו פתאום בחוד או זה. החלוץ שלך, שאמור להיות קטלני ברחבה, הוא זז לכל מקום, רק לא נמצא בשפיץ. הכל לא מסודר, הכל לא מאורגן.
ורונלדו פחות חד שני, ממה שהוא היה.
ורק, ורק שני קשרים באמצע, ואתה מאבד כך את השליטה. נכון. מה שמרטינז עושה שם, זה דומה מאוד למה שסאוטגייט וספלטי עשה היום.
זה דומה מאוד למה שמרטינז עשה בבלגיה.
בדיוק. בזבז את דור הזהב הבלגי, והוא הולך לבזבז את דור הזהב הפורטוגלי. כן, טוב, אנחנו עכשיו בעצם צריכים להיפרד, כן, פרק ארוך מדי. העניין זה שאני לא יודע עכשיו מה האנדר סיוב שלי, אז יהיה פה מעניין, כן? לא, כי רשום פה פיינל אנדר, שאלה אם זה זה.
נשים פיינל אנדר, זה נשמע טוב.
נשים?
זה פיינל אנדר.
את האתגר הזה? או? טוב, אז יאללה, להתראות.